ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף צדי ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט, לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו מתחיל מראש העמוד, צדי ט עמוד א', בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש. בגמרא אנחנו מבליטים שלושה מקרים של חליצה מספק לנשים האסורות לו, לאמו, לאחותו, לביתו. מיותר לציין שאם לא היה ספק, אין אפשרות בכלל לעשות חליצה לאמו, לאחותו, לביתו, הרי הם מהערבות שפטורות מחליצה ויבום. אבל אנחנו נתאר מצבים של ספק שגורם לכך שהגבר נקרא לו עושה חליצה ואחד מהנשים אמו או אחותו או ביתו. נציין גם כן שכליווי לשלושת המקרים הבאים שמובלטים בגמרא על ידי משולשים, יש לנו גם דף ממול של תרשימים. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, יש חולץ לאמו מספק, לאחותו מספק, לביתו מספק. כיצד? המקרה הראשון זה המקרה של אמו מספק. אמו ואישה אחרת ולהן שני זכרים. אנחנו יכולים לראות בציור, יש לנו רחל שהיא אמו של יוסף וחנה שהיא אמו של חצרון, ומתו הבעלים שלהם, אבל לפני מותם הם ילדו במחבור. זה מה שהגמרא מתארת. אחרי שהם ילדו את יוסף וחצרון וחזו וילדו שני זכרים במחבור ומתו בעליהם, יעקב בעל של רחל ובן בעל של חנה. ובא בנה של זו ונשא אמו של זה, ובנה של זו ונשא אמו של זה. כאן אין שום בעיה. אחרי שיעקב מת, אחיו שהוא יוסף, הוא מתחתן עם חנה, וחצרון מתחתן עם רחל. ועכשיו יוסף וחצרון מתים, ומתו בלא בנים. זה המשך הגמרא. עכשיו אנחנו ראינו שבשלב ראשון מתו יעקב ובן, ושלב שני חצרון נשא את רחל, יוסף נשא את חנה, בשלב שלישי הם מתים ללא בנים. מי נשאר? אותם זכרים שנולדו במחבור. אומר הגמרא, זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן. אחת מהאלמנות עכשיו זה אמא שלו, אבל השנייה לא קשורה אליו, אז הוא חולץ לשתיהן. נמצא כל אחד ואחד חולץ לאמו מספק, לאחותו מספק. כיצד? עכשיו אנחנו עוברים לתרשים הבא, ואנחנו גם נציין שהתרשים של אחותו מספק הוא לפי הלשנה השנייה שנמצא ברשי. אז אנחנו קוראים בגמרא עוד פעם, לאחותו מספק כיצד? אמו ואישה אחרת. כשאנחנו אומרים אמו בתרשים, זה הבן שמודגש עם פס מפותל. אז יש כאן שניים כאלו, אמו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחבור. כלומר, כל אישה, כל אם, בתרשים אתם רואים, בת א' במחבור, בת ב' במחבור, אלו הם שתי הנקבות שבגמרא. ובאו אחיהן שלא מאותה האם, ונשאום, ומתו ולא בנים. האחים, אתם יכולים לראות שהם מסומנים פה עם מאויין. אז הבן אחד, הוא נשא בת א', בן השני במאויין, הוא נשא בת ב', והם ומתו בלא בנים. אלו שמסומנים עם מאויין, הם מתו בלא בנים. חולץ לשתיהן. כל בן, אתה רואה, הוא חולץ. נגיד, בן הראשון חולץ לבת א' וגם לבת ב'. הבן מתחת גם כן חולץ לבת א' ובת ב'. נמצא חולץ לאחותו מספק. עכשיו אנחנו ממשיכים לתרשים השלישי. לביתו מספק כיצד. נציין גם שהדוגמה שמופיע כאן אצל ראובן, יש לו שני אחים, זה מופיע בדשנה ראשונה ברש"י. אז לביתו מספק כיצד, אשתו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחבור. אני חושב שזה די ברור. בתרשים יש לנו אשת ראובן, יחד עם ראובן נולדה בת, וכלב עם אשתו גם נולדה בת, אבל היה במחבור, אז לא מזהים מההורים של בת א' ובת ב'. ובאו אחיהן, שלפי הלשנה ראשונה ברש"י, אחיהן הכוונה לראובן, האבא, יש לו שני אחים. ונשאום, הם נשאו, בעצם דוד, אחד זה דוד שנשא ביתו, אחייניתו, והאח השני נשא בת זרה, ומתו בלא בנים. עכשיו האח שמופיע במאויין, הם מתו אחרי שהתחתנו עם הבנות שנולדו במחבור, הם מתו בלא בנים. אז מי נשאר? נשאר ראובן, אח, ומה יוצא? זה חולץ לביתו מספק, וזה חולץ לביתו מספק. ראובן צריך להתיר אלמנת אחיו שנשא את בת כלב. בתוך כך יצטרך לחלוץ גם לביתו. תניה, ממשיך הגמרא, היה רבי מאיר אומר, איש ואישה, פעמים שמולידים חמש אומות. כיצד? ישראל שלקח קנה עבד ושבחה מן השוק, ולהן שני בנים. נציין שהשני בנים אלו נולדו בעודם תחת הגוי שמחרם, ונתגייר אחד מהם. אחד מהבנים האלו התגייר, נמצא אחד גר ואחד עובד כוכבים. אותו בן שלא התגייר הוא גוי. נציין שאנחנו השתמשנו כאן בצורת בית וכתבנו בשוליים הבלטה של כל שלב המתחיל בשתי אומות, גר ועובד כוכבים, ומסתיים בחמש אומות. אז בינתיים ראינו שתי אומות, והם מאותם זוג הורים, עבד ושפחה. הגמרא ממשיכה. התבילן לשם עבדות. הוא הטביל את העבד ושפחה שהוא קנה לשם עבדות, ונזקקו זה לזה, וילדו, הולידו בן. מה זהות הבן? עבד. הרי כאן גר ועובד כוכבים, יש בן שהיה גר, ראינו מקודם, ובן שנשאר גוי, ועבד הבן הזה שהוא נולד אחרי שהוא הטביל את העבד ושפחה לשם עבדות. אז זה שלושה, אלו נקראים שלושה אומות. שחרר את השפחה ובא עליה העבד. השפחה הזאת אחרי שהוא שחרר אותה היא ישראלית. עכשיו העבד בא אליה עכשיו, הרי כאן גר עובד כוכבים ועבד, והחדש הוא ממזר. איך הוא ממזר? כי לפי התנא כאן עבד שבא בישראל הולד ממזר. הנושא הזה שנוי במחלוקת וראינו את זה בעבר, אבל זה השיטה כאן. שחרר שניהם. עכשיו שניהם, מי שהיו בהתחלה עבד ושפחה, עכשיו שניהם הם ישראלים, וסיין זה לזה, והילד שלהם הוא יהיה ישראל. הרי כאן, עכשיו הסיכום הוא, מה יש כאן? הרי כאן גר ועובד כוכבים ועבד וממזר וישראל. הגמרא שואלת, מהי כמשמלן? הרי הדברים האלו לכאורה הם ברורים מאליהם. מה הצורך לתנה לחשב ולפרט כל אחד ואחד? הגמרא אומרת שבתוך התנה הזה, מה שאנחנו הדגשנו מקודם, החידוש או הדין המיוחד שכן צריך להשמיע אותנו, זה ככה: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הולד ממזר. אנחנו הוספנו בשוליים חיצים כאן ולפני כמה שעות להדגיש איפה זה היה במקור. תנו רבנן, כאן הנושא גם נשמע כאין חידה. יש מוכר אביו לגבות אמו כתובתה, והנה כתב החידה והפתרון. תנו רבנן, יש מוכר את אביו להגבות אמו כתובתה, כיצד? איך זה יכול להיות? ישראל לקח עבד ושפחה מן השוק ולהם בן, הוא לא קנה את הבן, ושחרר את השפחה ונעשה. עכשיו הוא שחרר אותה, היא ישראלית, והבעלים הוא נעשה אותה, ועמד וכתב כל נכסיו לבנה. כלומר נכסים אלו משועבדים לכתובתה. כשאנחנו מדברים על משועבדים, זה כולל העבד, הוא חלק מהנכסים של אותו קונה, אותו ישראל שנשא את השפחה שקודם הוא שחרר אותה. והבעל הזה מת, ואשתו גובה כתובתה מהמשועבדים, וזה כולל העבד, והעבד הוא האבא של אותו בן. אז אני קורא עוד פעם: ועמד וכתב כל נכסיו לבנה. ושוב פעם, האישה היא רוצה תשלום כתובתה, ונמצא זה מוכר את אביו, אותו בן, הוא מוכר את העבד שהוא חלק מהנכסים, להגבות לאמו כתובתה. הגמרא שואלת, מהי כמשמלן? גם פה לכאורה הדברים ברורים, אז מה החידוש? אחד, יש כאן שתי תשובות. אחד, כולה רבי מאיר אי, ועבדה מטלטלי ומטלטלי משתבדי לכתובה. אנחנו נסתכל ברש"י, כולה רבי מאיר היא, זה נמצא שלוש שורות מתחת בגמרא. המתניתא בתרייתא דיש מוכר, מה שקראנו עכשיו, רבי מאיר נמי אמרה, וסיפה דקמיתא אי, זה המשך הברייתא שקדם לו, ומשום הכי קטני עבד משועבד לכתובד. רבי מאיר סבר, זה מחלוקת אמנם, אבל רבי מאיר הוא סובר מטלטלין משתבדי לכתובה, מסך כתובה פרק ראשי שנפלו. תקטני הניח פירות התלושים מן הקרקע וכו'. אוקיי, זה גישה אחת להסביר החידוש פה, שרואים שאותו בן צריך למכור את אביו שהוא עבד כדי לשלם את הכתובה, והעבד הוא מטלטל ובכל זאת הוא משועבד לכתובה. זה אומר לנו שמטלטלים גם כן משועבדים, לא רק קרקעות. היא בעת אימה, אומרת הגמרא, גישה שנייה, אקא משמלן, עבדה כמקרקע דמי. יש כמה וכמה מקומות בש"ס שהגמרא אומרת שעבדה כמקרקע דמי, וזה על פי פסוק שנדרש, ולכן כמו ששאר קרקעות הניחסי דלא ניידי הם בוודאי משועבדים לתשלום כתובת אישה, אז גם עבד נכלל באותו קטגוריה. אנחנו לא נכנסים לסברות לעומק הדברים. תוספות דיבור מתחיל מני רבי מאיר, הוא נוגע בקצה הקרחון בנושא הזה. אנחנו ממשיכים למשנה החדשה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, אישה שנתערבב ולדה בוולד קלתה, איך יש לנהוג בקשר ליבום וחליצה. המשנה, יש תרשימים גם למשנה, בתחילת המשנה יש שני מקרים שאנחנו הבלטנו במעוינים, וגם מספרים רומאים שמלווים את התרשימים. האישה שנתערב ולדה בוולד קלתה, הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו, כלומר מתו בלי ילדים. אנחנו נסתכל בתרשים מספר רומאי אחד, אנחנו רואים ילד בעיגול של האישה ועוד ילד של אישה שבסוגריים כתבנו הקלה, הם שנולדו והתערבבו. אז יש כעת, אחרי שהם מתים, שתי אלמנות, ולכל ילד היה אח. והמשנה אומרת, חולצים, בני הקלה חולצים ולא מייבמים, שהוא ספק אשת אחיו. מצד זה הכל טוב, אבל כאן הבעיה, ספק אשת אחי אביו, וזה הצד של האיסור. אז זה לגבי הבן שאתם רואים במעוין, ויש השחרה בשפיץ התחתון, הוא לא יכול לייבם, רק חולץ. אשת בני הזקנה או חולצים או מייבמים. יש אופציה לבני הזקנה, זאת אומרת הבן שאתם רואים מעוין עם השפיץ עליון מושחר, כי מצידו אם הוא ייקח אישה שספק אשת אחיו, זה המצווה, ויש עוד ספק ואשת בן אחיו, וגם זה אינו ערווה, זה לא איסור. רק מה, צריכים להקפיד שקודם יהיה החליצה, ואם קודם יש חליצה מצד הבן הקלעה, בן ה בן האישה שהיא הקלה, אז אם הוא יעשה חליצה לשתי האלמנות, אז גם אם הבן של האישה בשורה ראשונה, אם הוא ייקח אותה, את האישה של בן הקלה, היא קיבלה חליצה, אז לכן היא אינה זקוקה, ואין בעיה מצד הבן הזקנה לשאת אותה. עכשיו התרשים מספר רומאי 2. מתו הקשרים, אלו הבנים שלא התערבבו, הם הוודאים, והם מתו והשאירו נשים. ואתם יכולים לראות בתרשים, אלו במעוינים מתו, זה שלב ראשון. התערובות, מה הם עושים? לבני הזקנה חולצים ולא מייבנים. בני הזקנה הוודאים שמתו ללא ילדים, אז התערובות עושים איתם חליצה ואין ייבום, שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו, וזה אסור. לבני הקלה אחד חולץ ואחד מייבם, אחד מהתערובות קודם יעשה חליצה והשני יכול לייבם. אז בתרשים אתם יכולים לראות מספר 2, זה מחבר את את התערובות, וכתבנו מספר 2 במפתח או בכיתוב, התערובת חולצין לנשי בני הזקנה. זה מה שאנחנו רואים, התערובות, יש איזה סימון שמחבר אותם, וזה פונה לאלמנות של הוודאים שהם בני הזקנה. ומספר 3, לנשי בני הקלה, אתם רואים פס מקווקו, אז זה לגבי ההתייחסות לוודאים של בני הקלה, התערובת, אז אחד חולץ לשתיהן ואחד מייבם, ממה נפשך? אם היא אשת אחיו, מצוותה בכך. אם היא אשת בן אחיו, מותרת לו אחר חליצתה מאח בעלה. אנחנו חוזרים למשנה. המשך המשנה בעצם נושא חדש, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, כהנת שנתערב ולדה של כהן בוולד שפחתה. איך יש להם לנהוג בניינים הקשורים לכהונה? אנחנו גם הוספנו סימונים שמצביע על שלבים, גם יש מספור 1-2 שלבים בעניין הנער. זה יתבאר במהלך המשנה. המשנה, כהנת שנתערב לדה בוולד שפחתה, הרי אלו אוכלים בתרומה, אחד הוא כהן ואחד הוא עבד כהן, גם עבד כהן בתור קניין כספו של הכהן מותר בתרומה, וחולקים חלק אחד בגורן. הגמרא תתייחס לזה, אז נמתין עד שנגיע לשם. המשנה ממשיכה לעמוד ב', ואינן מתאמין למתים. כהן אסור בתומת מת, אז לכן אחד מהם הוא באמת כהן, אז אנחנו מחמירים ולא נותנים לאף אחד מהם לתמיד המת, ואינן נושאים נשים, בין קשירות, קשירות תהיה אסורה לעבד, בין פסולות היא תהיה אסורה לזה שהוא כהן. הגדילו התערובות ושחררו זה את זה. עכשיו בשחרור עבד הוא הופך להיות יהודי, ישראל. אז עכשיו מה קורה? נושאים נשים ראויות לכהונה, אנחנו צריכים להחמיר, כל אחד אולי הוא כהן, אז לא ניתן לאף אחד מהם לשאת גרושה, חלוצה שהן פסולות לכהונה. ואינן מתאמין למתים. שוב פעם, כי אחד מהם הוא כהן. ואם נטמעו, אינן סופגים הארבעים. לא מקבלים מלכות ארבעים, בגלל המלכות, הם העונש של מי שעובר על לב. יש לב ששייך לכהן. כהן אסור לטמות למתים, אבל לגבי כל אחד הוא יגיד, אני לא כהן. אז אי אפשר לתת עונש מלכות. אם נטמעו למתים. ואינן אוכלים בתרומה. עכשיו אחד הוא ישראל. ישראל, תור עבד ששוחרר, הוא לא זכאי לאכול בתרומה. בתור עבד, הוא נחשב קניין כספו של הכהן, אז הוא אוכל בתרומה, אבל עכשיו הוא לא כזה. אז אי אפשר לתת לאף אחד מהם לאכול בתרומה, ואם אכלו, אינם משלמים קרן וחומש, כי כל אחד יטען שאני כהן. אין מוציאים ממון את השלום הזה של הקרן וחומש שהוא התשלום שבדרך כלל מטילים על מי שהוא זר שאחר תרומה, אבל כאן כל אחד יטען אני כהן. ואינן חולקים על הגורן. המשוחרר הוא ישראל, אז ודאי אינו רשאי לקבל חלק בגורן, ואנחנו לא יודעים מי הוא, אז אף אחד לא מקבל חלוקה של תרומה בגורן. ומוכרים את התרומה והדמים שלהם. אם היה להם שדה והפרישו תרומה, הם יכולים, מה יש להם לעשות? הם לא יכולים לאכול את התרומה של האם עצמם, אז הם מוכרים את זה לכהן, והכסף שמקבלים יישאר אצלם. ואינן חולקים בקודשי המקדש. אחד מהפירושים הוא שאם באיזה יום מסוים שחטו קורבנות, האורות של הקורבנות מתחלקים לכהנים. הם לא מקבלים את אורות הקודשים, ואין נותנים להם קודשים. יש כאן שני פירושים בנושא הזה. הפירוש הראשון הוא שאין לא נותנים להם קורבנות להקריב, ואין מוציאים שלהם מידיהם. אם הם חייבים קורבן, הם יכולים לתת את הקורבן לכל כהן שיוצאו, ואינם חייבים לתת את זה דווקא לאותו משמר שמשרתת באותו שבוע בבית המקדש. זה זכות שיש לכהן, ומאחר שכל אחד הוא ספי כהן, אנחנו לא יכולים למנוע מאף אחד מהם, אי אפשר לחייב אותם לתת את הקורבנות שלהם לבני המשמר. רש"י מרחיב בנושא הזה בכל אופן, וכל אחד יכול ללמוד רש"י על הנושא. ופטורים מן הזורה מחיים מן הקיבה. בהמות חולין ש אדם שוחט, הוא נותן לכהן החלקים האלו. מאחר שכל אחד מהם הוא ספי כהן, לא נותנים את המתנות האלו מהם כדי לחלק אותם לכהנים. ובחורו יהי רואה עד שיסתעב. אם נולד אצל אחד מהם בהמה בחור, דרך כלל נותנים בחור לכהן, והוא מביא את זה לבית המקדש כקורבן. אבל כל אחד כאן הוא ספי כהן. אז הבכור שלהם יהיה רואה עד שיפול בו מום, יסתייב עד שיפול בו מום, ואז יכולים, גם אם הם אינם כהנים, לשחוט אותו ולאכול בשרו. ונותנים עליו חומי כהנים וחומי ישראלים. על זה רש"י אומר מפרש בגמרא. הגמרא, נזכיר שברישה של המשנה ראינו מקרה של ולדות שהתערבבו, ולד של הזקנה, ולד של הקלה, ואצל המספר רומאי 2 בעמוד א' כתוב במשנה מתו הכשרים, אז התערובות וכולי, הכשרים משמע שאלו שהתערבבו הם פסולים. אז הגמרא שואלת בתמיה, מתו הכשרים וכולי, אלא אנך אלו התערובות משום דערוב לאו אבל הוא פסולים? פסולים זה שייך על ממזר למשל, או יש עוד פסולים אחרים, הם לא פסולים, רק האימהות בלתי מזוהות עכשיו בגלל שהתערבבו. אמר רב פאפה, אמה מתו הוודאין. המילה יותר מדויקת זה במקום להגיד הכשרים, מתו הוודאין, כלומר אלו שלא מתו, ואז האחים הם הספקות או התאובות. יש לנו חץ מצד הגמרא, וזה מחזיר אותנו לעמוד א', שלוש שעות מהסוף. שם המשנה אומרת שאחרי שטיפלו בבני הזקנה, לבני הקלה, אומר המשנה, אחד חולץ ואחד מייבם. הגמרא אומרת מה שאנחנו ניסינו להשחיל בפירוש שלנו מוקדם יותר. כתוב, קודם דיבור המתחיל, לבני הקלה אחד חולץ ואחד מייבם. אומרת הגמרא, דווקא מחלץ ועדר יבומי, הסדר חשוב פה, אבל יבומי ברישה לא, אי אפשר לתת לאחד מהם לייבם קודם, כפגע ביבמה לשוק, כי אם זה אינה, אם זאת היא אינה היבמה, אז היא זקוקה למישהו אחר. ואז אם אני מייבם אותה, אז אני עובר על האיסור של לקחת יבמה לשוק, יבמה שזקוקה למישהו והיא נושאת למישהו אינו יבמה, זה נקרא איסור יבמה לשוק. אז חשוב קודם שהיא תקבל חליצה, אז היא שחריר אותה ממצבה של זקוקה ליבם, ממילא השני יכול ליבם אותה בלי בעיה. כהנת שנתערב וכולי, ואז במשנה כתוב העבד והכהן, רק שאנחנו לא מזהים מי הוא העבד מי הוא הכהן, חוקים חלק אחד בגורן. חלק אחד פשיטה, הרי הכהן מקבל חלק והעבד של הכהן אוכל מהחלק הזה, אז פשוט שהם מקבלים חלק אחד בגורן. הגמרא מסבירה, המשנה לא מלמדת על כמות, אמא חלק כאחד. ואנחנו נסתכל ברש"י, מתחת לגמרא, ארבע שורות מתחת לגמרא, חלק כאחד, אם באו שניהם על הגורן, נותנים להם. אם הם באו ביחד, אז נותנים להם, אבל זה ולא זה אין חוקים להם. דקסבר, אין חוקים תרומה לעבד, אלא אם כן רבו אמו. דילמה, עתי לעסוקי לוחסין, דסברי, כהן הוא, אם הוא היה בא לבד ונותנים לו, אז מי שמסתכל על זה, מי שרואה את התופעה הזאת, יגידו, זה כהן. אז אי אפשר לתת למישהו ספק עבד לבד מנת תרומה, כי אנשים, כפי שאמרנו, יגיעו למסקנה שהוא ודאי כהן, זה טעות. הגמרא ממשיכה. תנן, המשנה שלנו עם הפירוש שאמרנו עכשיו, כמאן דאמר, אין חוקין תרומה לעבד, אלא אם כן רבו אמו, כמו שאנחנו הסברנו. עכשיו, דבר זה הוא מחלוקת תנאים, כמו שנראה עכשיו. הדעה שאומרת שלא נותנים תרומה לעבד לבד, אלא אם כן רבו אמו, זה שיטת רבי יהודה, שהוא התנא קמא בברייתא שנראה עכשיו. דתניא, אין חוקין תרומה לעבד, אלא אם כן רבו אמו, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, והוא מתייחס למקרה של ספק עבד ספק כהן, כמו המקרה של המשנה. יכול שיאמר, אם יש לנו תערובת, אחד מהם יכול לבוא, והוא יכול להגיד, אם כהן אני, תנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני, תנו לי בשביל רבי. ההסבר לשוני בגישות עכשיו מובא בברייתא. במקומו של רב יהודה היו מעלים מתרומה מיוחסים. הם קבעו כמיוחס מי שהיה עומד בגורן ומקבל מנת תרומה. לפי חלוקת התרומה הם היו מגיעים למסקנה. לכן אין חוקים לעבד ולא לספק עבד לבד. ובמקומו של רבי יוסי לא היו מעלים מתרומה ליוחסין. רואים מי שמקבל מנת תרומה בגורן, במקומו של רבי יוסי לא היו מגיעים לשום מסקנה בעניין יוחסין על פי זה. ממילא לא יצא תקלה בעניין קביעת יוחסין אם ייתנו לאותו ספק לבד. זה לא היו מעלים מתרומה, כמו מחלוקת תרומה ליוחסין, להגיע למסקנות לגבי ענייני יוחסין. אז אין כאן איזושהי סכנה או חשש שיצא מכך שניתן לו לבד. הרי מאחר שאין חשש, קיים הטענה שלו, ממה נפשך מגיע לי מנה. תניא, אמר רב אלעזר ברב צדוק, מימי לא העדתי אלא עדות אחד. יש קטע בסוגריים וגם סוגריים פנימיים, נציין שאנחנו נתקדם בגמרא, אבל זה על פי רש"י. על פי תוספות אני נוטה לחשוב שאפשר לקרוא את סיפורו של בלעזר בפסוק שאומר מימי לא העדתי אלא עדות אחת, והמשך הגמרא לפי תוספות והעלו עבד לקונה על פי. כלומר קרה תקלה, אבל אנחנו נתקדם לפי הגרסה שמופיע ברש"י. והקטע שבסוגריים אנחנו קודם נדלג ואחר כך נתייחס אליו. אז בלעזר בצלוק אומר שמימיו לא העיד אלא עדות אחד, ומה היה התוצאה מכך? ביקשו לעלות עבד לכהונה על פי, כמעט קרה כזה דבר. ואז המשך הגמרא תסביר מה קרה, מה גרם לכך. עכשיו אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. בלעזר מספר לנו שהוא לא העיד אלא עדות אחת, והעלו עבד לכהונה על פי. העלו סרקא דאיתך, אשתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן. הגמרא מספרת במסכת חולין שהחמור של פנחס בן יאיר לא היה אוכל מטבר, משאינו מאוסר. אז רואים שהשגחה היא עד כדי כך שאפילו הבהמות של צדיקים, הקדוש ברוך הוא אינו מביא את הכלה לילדן, צדיקים עצמן לא כל שכן. אז לא ייתכן שרב אלעזר יעיד עדות ויעלו עבד לכהונה. אז אלא אימה, אז מה קרה? ביקשו לעלות עבד לכהונה על פי. חזה באתרי רב יוסי, הוא ראה חלוקת תרומה בגורן, ואזיל ואסיד, ומאחר שהוא ראה מי שהוא מקבל תרומה, אז הוא סבר שזה כהן, והוא העיד על כך באתרי רב יהודה שפלוני קיבל תרומה. עכשיו באתרי רב יהודה, במקומו של רב יהודה, היו כפי שראינו מקודם מעלים מתרומה ליוחסין. זה דבר רציני, דבר שקובע, וכנראה תפסו את העניין בסוף ולא פסקו שהוא כהן, אבל כמעט כן. כעת יש נושא שכתבנו בשוליים, רשימה של אלו שאין חוקים להם תרומה בבית אגונות ולמה. תנו רבנן, עשרה אין חוקים להם תרומה בבית הגונות, ואלו הן. הגמרא אגב תתייחס לרשימה עם הסברים, ואנחנו נחכה עד לגמרא להסברים. אז מה, מי נכלל ברשימה? חירש, שוטה וקטן, טומטום ואנדרוגנס, והעבד והאישה, כלומר אשת כהן, והערל והתמי, ונושא אישה שאינה עוגנת לו, מי שהיא פסולה לכהונה, אז כהן כזה לא מקבל תרומה בבית הגונות, וכולן משגרים להם לבתיהם, והם אוכלים את התרומה שם, חוץ מתמי ונושא אישה שאינה עוגנת לו. מסביר הגמרא, בשלמה חירש שוטה וקטן, לאו בני דעה נינהו, וזה נחשב זילותה, זלזול לתרומה, לחלק להם בגורן לאין כל. אז, אבל כפי שראינו בברייתא, שולחים תרומה להם הביתה. טומטום ואנדרוגנס נמי, אנחנו ממשיכים בדף קוף. למה לא מחלקים בגורן לטומטום ואנדרוגנס? הגמרא אומרת, בריאה בפני עצמה נינו. רש"י כותב, והוי זילותא דקודשים. ממשיך הגמרא ואומר, עבד נמי דילמה עתי לעסוקי מתומה ליוחסין. זה מזכיר לנו שיטת רב יהודה שראינו לפני דקות ספורות. ערל ותמי משום דמאיסי, הם נחשבים מאוסים, ולכן לא זה, לכן זה שוב פעם זלזול לתת להם תרומה בגורן. נושא אישה שינה הוגנת לו משום כנסה, זה כנס שמטילים על כהן שעבר ונשא אישה שפסולה לו. אלא אישה מה הייתה עם הלא? אשת כהן, למה לא מחלקים לה תרומה בגורן? פליגי בר, רפא פרו ורבו נבו יבשוע, הם חוקים בטעם שעומד מאחורי הדין הזה, אחד אמר משום גרושה ואחד אמר משום ייחוד. רש"י כותב בשורה ראשונה, משום גרושה, שמה יגרשנה בעלה והיא זרה. ונכון, היא כעת ניסית לכהן, אבל ומדובר, לא מדובר בבת כהן, אז היא זרה, ולא ידי אינשי ופלגי לה. אנשים לא ידעו בהכרח שהיא התגרשה וימשיכו לחלק לה. אז אנחנו מקדימים תרופה למכה ואומרים, לא מחלקים תרומה לאישה בגורן. והטעם השני, משום ייחוד, זה מובן מאליו, אם היא מופיעה שם לבד, אז בבעיה. הגמרא ממשיכה להתייחס לשני הטעמים האלו, מה הבין האלו, מה ההבדל אם בסופו של דבר לא מחלקים לה, אם יש נפקמינה בין הטעמים, איקה בינאיו, יש כאן שני הסבילים. איקה בינאיו, בי דרי, דמיקרב למטה ולא שכיחי בהור אינשי, זה בי דרי, זה גורן שקרוב לעיר. מאחר שזה קרוב לעיר, אנשים ידעו את הרקע שעומד מאחורי האישה שהופיעה בפנינו, עוד נתון, אין שכיחות של אנשים באותו בית גוהן, בית דרי שהוא קרוב לעיר. אז בנתונים כאלו אין חשש משום גרושה, כי ברגע שהיא מתגרשת, אנשים שקרובים לעיר ידעו על כך. אבל מצד ייחוד עדיין קיים בעיה לחלק לאישה במקום כזה. אינמי, עוד אפשרות להבין הבדין, דמרחק, בית הגורן שהוא רחוק מהעיר, הוא שכיחי בישיב, אבל יש תנועה ערה של אנשים שם, אז ממילא משום ייחוד אין בעיה, אבל מאחר שמרוחק מהעיר, הם לא מזהים, לא יודעים את הרקע של אישה שהופיע בפנינו, יכול להיות שהיא גרושה ונותנים לה תרומה. בכל אופן, שורה תחתונה, לא מחלקים לאשת כהן תרומה בגורן. וזה ציטוט מצדיתת עמוד ב', ויש כאן כוכבית שמחזיר אותנו לשם. וכולן משגרים להם לבתיהם חוץ מתמי ונושא אישה שאינה הוגנת לו. התמי לא זוכה שישלחו לו תרומה מאחר שהוא לא נזהר מספיק, ומילא קונסים אותו. ודיברנו גם על נושא אישה שאינה הוגנת לו. אבל הרייל משגרינן לי, מה הייתה אימה? משום דאניס. מה קרה פה? למה הוא הרייל? כי מלו שני אחים שנולדו לפניו והם מתו, אז הוא אנוס. אז אם זה הסיבה שבכל זאת אפשר לשלוח לו הביתה תרומה, תמי נמי, שאמרנו שלא משגרים לו, נמי האניס, הוא נטמע באונס, וקבעתם שבכל זאת לא משגרים לו תרומה הביתה. הגמרא עונה, היי נפיש האונסי, האונס, עת של ערב הוא אונס מובהק, אונס גדול, שמתו אחיו לפני כן, ולכן מגיע לשלוח לו הביתה. והי, תמי לא נפיש אונסי, נכון הוא נדמה, אבל זה לא מכוח איזה אונס שמעל שליטתו לגמרי. היה יכול במאמץ להיזהר. נכון, נטמע באונס, אבל לא מגיע לו שישלחו לו הביתה. עד כאן שיעורנו להיום.